je Rádio Ožim Slejem. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, אני זז ככה בשביל שלא אסתיר אותך עם המראה. מה קורה, אדון צחי קוונטינסקי?
אהלן וסהלן, איזה כיף שוב להיות פה.
תקרב אליך קצת את המיקרופון, קצת את ה... כן, כן, יופי, נהדר.
אתה יודע, אתה רק שולח לי תאריכים ואני בא.
נהדר.
אני כל כך נהנה פה, תוכנית משובחת.
את האמת, כן, תמיד אנחנו מדברים, 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 ואין הפסקות בכלל, ו... אבל אנחנו מתחילים עם ריקו. ריקו, מה קורה?
מה המצב? מה נשמע? מה חדש? איך אתם?
איך אנחנו?
יש לנו זמן לעשות פודקאסטים וזומים וטלפונים ורדיואים.
אני קורא לתוכנית הזאת היום, שני קרחים מדברים נדלן.
יאללה.
תשמעו, זה יום לפני החופש הגדול הנוסף שיש לנו, שזה אין נחמד ומעניין. ומתחילים סיכומים, מתחילים דברים, מתחילים דברים חדשים ביום שני, שנה חדשה, כיף, לא? יום כזה מיוחד, לא?
כן, כן, בגדול זה אחלה יום, אני חושב שבסוף, איך שלא נסתכל על זה, תמיד זה סיכומים. וזה כיף. אתה יודע דרך אגב, ריקו, אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל אנחנו פה ברדיו כבר 4 שנים, פה ברדיו סול.
וואלה.
יאללה.
אני עושה רדיו 8 שנים, יותר משמונה שנים אני חושב. לדבר נדלן, פעם בשבוע, לדבר נדלן, זה כיף, אני עושה את זה כי זה כיף.
אז אני עושה את זה בפודקאסטים שלי.
כן, לא,
עושה את זה פעמיים בשבוע. אני עושה פעם זום, פעם פודקאסט. זה גם כמו רדיו קטן.
אופר, אתה עושה את זה כי אתה יודע, אתה טלנט שם ואתה מקבל מיליונים שם לשנה.
לא, לא. איך לא חשבתי להזמין את ריקו לזום נדלן שלי ולפודקאסט?
אתה חייב להזמין את ריקו. ריקו, שיעת נדלן, הוא...
ריקו, אתה הולך לקבל זימן.
וואה, אתה חייב לשבת עם ריקו, אתה... איך לא...
איך, איך.
It's never too late.
באמת, חבל.
ריקו, יש לי כבר 133 פודקאסטים באוויר, ו-114 מפגשי זום באוויר, שגם לאופר יש שם נוכחות.
קדימה. מתי שתגיד, אני אשמח ובאהבה גדולה, באמת.
אבל אתה יודע, מה שיפה, ואולי זה בעצם, אתה יודע, צריכים לדבר את זה, ואני גונב כאן את הבחורה לאופר, אבל אתה יודע, אני קרח יותר זמן ממנו.
באמת,
בוא, אתה יודע, קשה לסכם את שנת תשפב, אתה יודע, ולהתכונן לתשפג איזה שנים, זה כמה זה קשה. תשמע,
אני חושב עכשיו.
אז זהו, אז צריך, אתה גונב לי את הפינה, ואני אגיד לך למה, אני רשמתי לעצמי כמה דברים, אמרתי, מה נעשה, מה נדבר עכשיו,
אני הרמתי לך.
כן, כן, אתה, זאת הפינה של ריקו עכשיו, כן.
לא, לא, בסדר, לא, אין לי בעיה עם הפינה, אני יכול גם לשבת בטלפון בשקט ולהקשיב, אבל... באמת, אני, הפעם השקעתי, מה שהשקעתי, רשמתי על דף ונייר, רשמתי, אמרתי, בוא נסכם, זהו, תוכנית האחרונה לשנה הזאת, נפתח פעם הבאה עם תוכנית חדשה של שנה חדשה.
נעשה הימורים, אני בעד לעשות הימורים בשנה הבאה. מה יקרה, מה זה?
תודה. הימורים זה, הימורים זה תמיד טוב. הימורים זה תמיד טוב. אמרתי, בוא נסכם רגע. מה היה לנו השנה? שרשמתי, אתה יודע, זה כמה, 3-4 נושאים, 5 נושאים, ואני חושב שהסיכום הוא כזה. מחירי הדירות עלו רק ב-19-18%, 16%, אבל עלו. הסחירויות עלו ב-3%, 13%, 12%, שוב, תלוי איפה. כמות התחלות הבנייה, שזה אחלה דבר, עלתה בצורה דרמטית ועומדים על... בין 80,000 ל-85,000 התחלות בנייה השנה, שזה באמת הלוואי, 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 וזה יימשך. זה עלייה מטורפת של 30% בערך ממה שהיו התחלות הבנייה בשנים הקודמות, מהממוצע, אפילו כמעט ב-100% ממה שהיה לפני 5-6 שנים, שזה 43,000-42,000. מה שעוד חדש, אם אפשר לסכם לגבי התחדשות עירונית, התאמה לא תאמה. היא ממשיכה, קיבלנו בשורה בתחילת שנה שעברה שהתאמה לא תאמה והיא מתמשכת לפחות, לפחות, לפחות עד תחילת שנה הבאה, עד אוקטובר 2023, אז התאמה גם כן נשארת איתנו. מה עוד במשבר ביבוא סחורות? היה לנו משבר עצום, עצום של יבוא סחורות, המחירים של השינוע עלו, המחירים של הסחורות עלו, ולקראת סוף השנה... ממש, בשבועות, חודשים האחרונים, חודשיים האחרונים, אנחנו מקווים סוף סוף קצת ירידה בעלויות של היבוא, חוזרים למחירים
שחורים. אז למה אנחנו רואים כאלה עליות חדות בכל הרשתות של הקניות והכל?
אני לא יודע, אני, אתה יודע, אני כולה מתעסק בענף הבנייה, אתה יודע, אני פועל פשוט עם
אבק
על הרגליים, על הנעליים.
אני חייב להגיד, ריקו, אני חושב שחלק מהעלייה הזאת זה עליית... יש דברים שעלו, אתה רואה, מחירי החשמל עלו והמים עלו, שזה משפיע באופן ישיר על אותו מיזוג אוויר ואותם עלויות, ובסוף, לא יודע, אני קצת מכיר את עולם הקניונים, כי פעם, בעבר, כל הסחירויות בקניונים הן צמודות למדדים, וגם זה עלה, אז כן מעלים. ואני חושב שיש הרבה שם בעולם הזה של, אפשר לעלות, בוא נעלה.
כן.
לא חייבים לעלות.
אני חושב שאם ניגע בזה, כן, אני חושב שהמחירים לא יורדים, בדיוק בגלל הדברים האלה שאופר אמר, אחד, מחירי הסחירויות עלו, כמו בכל דבר, במסחרי. שתיים, הכוח אדם, חברים, אנשים לא רוצים לעבוד, ומחירי הכוח אדם עלו בכל דבר.
אנחנו סובלים מזה בענף שלנו. הענף שלנו מאוד פגוע מזה.
גם אנשי מחירות, הכל, גם מוכר בבורגר, הכל עלה, עלה ועלה ועלה, כי קשה למצוא. התעופה, נכון, תראו כמה...
אנשים לא רוצים לעבוד. אני חייב להגיד לך, ריקו, לפני, מתי טסתי? לפני שבועיים הייתי, טסנו, ופעם ראשונה, מרבית האנשים שעמדו בדלפקים, הם אנשים מבוגרים יחסית היו.
אגב, תשים לב שהדיילות נהיו מבוגרות.
זה כבר מגמה שהייתה קודם, אבל אני אומר, כל אותם אנשים, ילדים שעמדו בדלפקים לפני הכניסה לשרבול של המטוס, פתאום הם היו מבוגרים. טסתי עם אלעל, והיו שם אנשים...
טוב, אלעל זה באופן סיסטמטי כבר שנים מעלת הגיל של העובדים שלה.
כן, אבל משהו שלא היה אף פעם. וזה מעלה.
הכל, הכל עולה והכל עולה והכל עולה, והטיסות באמת עולות פי ארבע ממה שאנחנו רגילים, והכל עולה, אבל יש גם צריכה יותר, כי אנשים חיים את הרגע, כי אין להם כבר כסף לדירה, והם חיים בשכירות, והם אומרים, אוקיי, אז יאללה, כבר נפוצץ עכשיו, לפחות נחיה טוב. אז וזה שוב, ביקוש והיצע, כמו בכל דבר, גם בנדל"ן וגם במוצרי צריכה, יש יותר ביקוש, המחירים עולים, אין מה לעשות. עכשיו, המחירים עלו גם בשלב הקורונה, שזה הדבר השלישי, חוץ ממחירי השכירות והכוח אדם. גם המחירים של, ברגע שהם עולים, בגלל הקורונה הם עלו. עכשיו, אם עלו, ואנשים ממשיכים לצרוך, למה להוריד?
אני מסכים, אתה... זה כן. אני חייב שתף לך, כולם מדברים משבר כלכלי ומצלצלים ללקוחות ואומרים, מה, פתאום המשכנתה של 2 מיליון שקל, אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף וזה. מצד שני, היום בבוקר הייתי בתוכנית בוקר, אנשים עמדו 7 שעות בשביל האייפון, מה שזה לא יהיה, 14, 17, 18.
מה זה, פתחו חנות של נייקי, פתחו, לא יודע אפילו איפה, אתה ראית, פירקו את החנות.
אז אתה אומר, ואנשים ממשיכים לשבת במסעדות ולשלם.
וסליחה, ועכשיו שבאתי לפה, כמעט איחרתי, זה רק בגלל הצפיפות בכביש. זה אנשים לא נוסעים תחבורה ציבורית. ומכוניות? כולם עם חדשות.
יפה, אז אני אומר, אז עולם הנדלן חורה לכם? זאת לא הבעיה.
לא, לא, זאת לא הבעיה. זאת ממש 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 לא הבעיה. ענף הנדלן הוא טוב, הוא יש לו 500, הוא לוקח 500 אלף אנשים, סליחה, מה זה לוקח? 500 אלף אנשים בערך, עובדים בענף הנדלן, צריכים לעבוד יותר, חסר ידיים פועלות, עובדות, והמחירים לא ירדו, והמחירים כמו שלא ירדו שקונים חלב, אלא רק יעלו, אותו דבר גם במחיר הדירה. מחיר הדירה מורכב מהמון המון המון דברים, ובעיקר ממיסים, ממשלה לא תוריד, היזמים לא יורידו, הקבלנים לא יורידו, הידיים, אני רוצה להרוויח יותר, למה לא מותר לי אם אני עובד קשה? המשכורת שלי גודלת, ככה גם מחיר הדירה בסוף יגדל. ככה זה, ככה העולם נוהג. ולכן חברים, אני חושב ש... אם עושים עכשיו טוטו, מה שאמרת, בוא נעשה טוטו, או בוא נהמר לשנה הבאה. אז אני חושב שנחלק את השנה הבאה לחצי. למה חצי? כי עד שתהיה ממשלה חדשה, לא יקרה שום דבר. המחירים יישארו אותו דבר.
יש מסכום בשבילך, גם הממשלה החדשה לא תעשה כלום, וזה ימשיך להיות אותו דבר, ואותו ניהול, ואותם פופוליזם שכל מיני דברים כמו מס 8% וכאלה, אני לא מצפה לכלום.
לא, חד משמעית, אבל הייתה איזושהי מגמה שהתחילה בממשלה הנוכחית, ורואים אותה בהתחלות הבנייה הבאמת גדולות וגבוהות שישנם, שאם אותה ממשלה תמשיך, או אם המדיניות שמשיך, לא משנה מי תהיה הממשלה, אז כן נראה בסוף עצירה של עליית מחירי הדיור, ולכן אני צופה שהכל יישאר אותו דבר במחצית הראשונה של השנה הקרובה. מחצית השנייה, כנראה אנשים פחות ישבו על הגדר, כי ישבים על הגדר, אנחנו רואים את זה בכמות נטילת המשכנתאות שירדה תלאים בחודש וחצי האחרון, אז שאנחנו יודעים שיש בחירות, ובחצי השני עוד פעם שוב יהיה חגיגות לקראת ככה פסח, עוד פעם חגיגות, מחירות, פריסיילים, וכולם ירוצו וירוצו לקנות דירות, וזה לדעתי בקטע של כמות העסקאות שיהיו. אני צופה שהסחורות ימשיכו לרדת, עדיין הם לא הגיעו למחירים שלפני הקורונה, אני חושב שהם ימשיכו לרדת. והדבר שאני חושב שהולך כן להשתנות בתמה, אחד כמובן שהתמה תמשיך עוד מעבר לאוקטובר 2023, תמשיך עוד הרבה שנים קדימה, ולדעתי הרגולציה הולכת בשנה הקרובה להשתנות בנושא של מתחמי פינוי בינוי. הרגולציה לא עוד 15 שנה שלוקח פרויקט מאלף עטף, 15 שנים זה 10, 12 שנים של החתמות וסגירת עסקאות, ואחר כך עוד 3-4 שנים של בנייה, פלוס מינוס 15 שנה. לדעתי כל התהליך הזה הולך להתקצר משמעותית, ואפשר תוך 7-8 שנים להתחיל פרויקט, להחתים את הראשון, עד שמוסרים את המפתחות ללקוח האחרון, ייקח 7-8 שנים, שזה תלוי רק ברגולציה, ואני חושב שזה הולך להשתנות בשנה הקרובה.
אני לא מאמין.
טוב, אנחנו באמצע השנה הבאה, אנחנו נקבע עוד תוכנית, ונביא את ריקו ואותך, ונראה מה קורה.
תתאפק חצי שנה להזמין אותי?
אולי קודם, נראה מה קורה עם דרור, אתה יודע, אחרי זה אנחנו, הוא עכשיו בהודו, עם הבן שלו, אז יהיה כאן כמה תוכניות של חוויות מהודו.
אה, וואלה.
כן, ואחרי זה אנחנו נחזור לנדלן. נדלן בהודו.
טוב.
נדלן בהודו.
אני רוצה להודות לך בשמי, בשם המאזינים, בשם הרדיו, דרור וצחי כבר.
ואתה צפה בגיעה, כן? אני בדרך אליך לגייס אותך לזום ולפודקאסט. תקשיב בינתיים, נדלן בשידור, תקשיב.
המון המון תודה ריקו על כל הזמן שאתה מקדיש לנו פעם בשבוע, שתהיה לך לכולם שנה טובה.
שנה טובה ריקו.
אופר, תודה רבה רבה, אני אוהב אתכם בלי סוף, ואת כל המאזינים, וכבוד בשבילי להיות שבוע אחרי שבוע, כבר כל כך הרבה שנים, ומחל לכולם שנה מיוחדת, טובה, יצירתית, והמון אהבה, תשפחו אהבה בלי סוף. כדור חזרה, פתחו את היד כדור חזרה, שתהיה לכולנו שנה מהנה וטובה.
גישה מאוד נכונה לתת אהבה, לקבל חזרה. שנה טובה, ריקו, המון המון תודה.
ביי ביי, להתראות.
ביי ביי, שנה טובה. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אתה לא חייב אוזניות, אם אתה שומע אותי, אני שם כן אוזניות בשביל לראות שהכל מסתדר. חייב להגיד לך, ריקו, אני חושב זה גאווה שהוא מוצא את הזמן, הבן אדם בתפקיד שלו, ברמה שלו, על באמת אושיית נדלן.
אני חושב שכדאי שתזכיר לאנשים, לא בטוח שאנשים זוכרים מה הוא עושה, ריקו.
ריקו היום הוא סמנכ"ל, שמע, ריקו, בוא נדבר שנייה על ריקו, ריקו אושיית נדלן, הוא היה המון המון שנים בחברות נדלן ענקיות בארץ. הוא היה אחד המנכ״לים של מרכז הבנייה הישראלי, הוא שינה שם הרבה הרבה דברים, היום הוא סמנכ״ל של חברת ביצוע אחת הגדולות בארץ, סמנכ״ל דיירים שם, והוא...
איזה חברה?
סיוון ביצוע. והוא... בכלל, בן אדם שכיף לדבר איתו.
לא, אינטליגנט.
יש לו לב וכיף, אבל באמת, זה ממש, ממש אח. צחי גוונטינסקי. נדלן
בקלות או נדלן בשידור
או השקעות בנדלן או פנסיה נדלנית
פנסיה או... עצמית מבוססת השקעות
מבוססת נדלן. נדלן כן זה מעניינים
מעולה
כיף להריח אותך כאן מדי פעם באמת לראות מה קורה ואני חושב
אני רק מחכה להזמנות שלך אתה רואה אתה שולח לי את התאריכים אני מגיב אחרי שנייה
כן תבחר תאריך אני אומר
אני כל כך אוהב לבוא אני אוהב אותך אתה יודע
תודה הדדי מאוד על באמת אני חושב שזו תקופה מאוד מאוד בלבלת בנדלן אני חושב פעם אחרונה שהיית אצלנו זה היה שלושה חודשים בערך קצת יותר פעם ברבעון
כן
השוק עוד לא השתנה כל כך, שמדבר שוק בשינויים שלו, זה עיקר, בוא נדבר, אנחנו יותר עולם המשקיעים, ואנשים שרוכשים נכסים לטובת השקעות.
זה לא רק, בגלל שאני גם פוגש את
את אותם זוגות צעירים.
אני רוצה להגיד לך שקורה להם משהו נוראי לזוגות הצעירים, עוד פעם, בגלל הבלבול הזה, ואולי זה המסר שאנחנו צריכים לצאת מפה. אנשים בגלל ההיסטריה, בגלל ההבנה, אנשים הפסיקו להאמין שהמחירים ירדו. גם אם ריקו אומר
לא
ירדו, שהם ירדו...
הם לא ירדו, הם יישארו במקום, אתה יודע מה?
אז אני אומר לך, כל הזמן תפטפו לנו, המחירים ירדו, ואתה יודע, הלכנו בירושלים, אני ירושלמי למי שלא יודע, והלכנו וראינו על הבתי מלון, שלטים, המחירים ירדו, אז כחלון עשה יחצנות. אנשים אבל התחילו להבין שהקרקע בורחת להם מתחת לרגליים. ואנשים נהיו היסטרים לכיוון השני, וזה נורא מפחיד אותי. ואני סתם אתן לך דוגמה, שאם אני הולך לראות דירה, אני קונה למשקיעים דירות, גם בצפון, גם במרכז הארץ, ואני הולך לראות דירה בחולון, ודירה שאמורה לעלות 1,700,000, וקומה רביעית, בלי מעלית, ומבקשים 1,950,000, ולמטה שיירות של האנשים שמחכים, וקונים את זה. קונים את זה, זאת אומרת שהקהל היסטרי.
אנחנו רואים דרך אגב, אני מזהה בתחום שלי, שיש פערים שמתחילים להיות גדולים ממחיר המחירה למחיר השמאות.
אז אני עשיתי על זה עכשיו. תקשיב, בגלל זה, הבאתי את אוהד דנוס, הבאתי את שלום שטיינברג, אליי לפודקאסטים. היום עלה פודקאסטים אריק מירובסקי מגלובס. להגיד, גם לדעת איך לפעול, אבל אנשים צריכים להתחיל, הנה, עכשיו אני בתהליך עם לקוח, אמרתי לו, תקשיב טוב, הדירה היא 1,160,000, אתה אמור, אתה, סיכוי סביר שאתה תקבל 1,060,000. הוא אומר, אבל צחי, אתה ידוע בתור אחד שמדייק. אני אמרתי לו, חד משמעית, עם כל הכבוד למה שאני יודע לעשות, יש לנו היום בעיה. יש בעיה בגלל שהמחירים בורחים, וגם השמיים אין להם על מה להישען. אין להם על מה להישען. שאלו גם את מסילתי. היה כנס של המתווכים. הזמינו אותי, אני לא מתווך הרי, אבל יש לי רישיון תיווך, אבל אני לא בלשכת המתווכים. הזמינו אותי בגלל שאני פעיל. הוא אמר, אנחנו לא, קשה לנו להתמודד עם זה. אין לנו על מה להישען. אנחנו מבינים את העלייה, אבל אנחנו רואים 3 חודשים אחורה שאנחנו מסתכלים במידע נדלן. קשה להם לבסס את זה. יש בעיה, יש בעיה, ואנשים צריכים לשים לב, וטוב שאמרת את זה.
וזה... זה בעיה מטורפת. דרך אגב, אני חושב שאותה בעיה בסוף זה בגלל הקבלנים שקונים קרקעות, המחירים שלהם עולים, ואותו אחד שמחר ב1,900,000, הוא כנראה קונה ממישהו, אתה יודע, זה בסוף זה סוג של שרשרת כזאת. יש מישהו קדימה שקונה ממנו, שקונה ממנו, שקונה ממנו. תמיד יש שרשרת של נדלן.
לא, אבל יש עוד בעיה. יש עוד בעיה. הקבלנים קונים, או היזמים קונים, במחירים לא פרופורציונליים. היום האנשים כשהם קונים, קונים קרקעות לבנייה, אתה יושב, ואנחנו שנינו מבינים בתמחור, אני גם הייתי יזם, אני עדיין, כן? ואני מסתכל על היזמוי, על הקנייה, ואתה אומר, וואלה, מה הקשר בין המחיר למציאות? איפה הפער של ה-15%, 20% של הרווח שצריך להיות להם, כדי שהם יקבלו מימון בנקאי? אבל יש היום חברות שיושבות על הרימות של כסף, הן חייבות לממש את עצמם, הן חייבות לגלגל, וחוץ מזה, בונים על עליית המחירים העתידית. ממש בונים, וגם לא מוכרים. אתה יודע, עם כמה שריקו אמר, כן, לא מוכרים. אני הלכתי לקנות לזה, פניתי למתווך, כדי לקנות ללקוח דירה בירושלים. הוא אמר, תוסיף עוד 1,000,000 שקל, כדי שתקנה את זה היום. אם לא, תחכה, אני אמכור את זה בעוד שנה, אני לא ממהר. יש, בגלל שמחכים לעליות המחירים, גם לכל מה שזה עושה. יש איזשהו כאוס בענף הזה.
איך ריביות המשכנתא משפיעות עכשיו? איך אתה מרגיש את זה מבחינת העולם המשקיעים?
תראה, אני יודע מה, אני, זה משפיע בחשיבה, בגלל שפתאום אתה לא לוקח, שאתה עושה החזר של משכנתא, אז אתה לא עושה כבר את המסורתי הזה של 500 שקל לכל 100,000, פתאום זה נהיה 570, זה נהיה 580, אתה יודע את זה הרבה יותר טוב ממני. אז קודם כל, אנשים התעוררו ולהבין, וזה בדיוק, אתה יודע, עכשיו הייתה לי שיחה בדרך לפה, שיחה ארוכה מאוד עם משקיע, שאמרתי לו, בניגוד להשקעה הקודמת שלך, תהיה יותר זהיר, תיקח יותר מרווחים, קיבלנו את ה-wake-up calls, להיות יותר חכמים. עכשיו, זה גם עולה יותר. זה כאילו עולה לנו יותר, אז בוא נהיה גם חכמים בתכנון של העסקה. בוא נבין שאנחנו לא נשענים רק על תשואות. אתה יודע, אחת השגיאות, וזה גם קרה עם הבחור הזה, שאנשים מחשבים את העסקאות רק לפי התשואות, והתשואות המיידיות. אם אין 3%, 4%, 5%, לא קונים.
אני חושב שלא צריך...
ואתה יודע מה, ושאני אמרתי לך את המשפט הזה, ככה זרקתי לך אותו, שנכנסתי, שכאילו אתה עוד לא ידעת שסיכמתי שיחה עם מישהו, אמרת לי, אין קשר בין תשואה, אפשר להרוויח טוב מאוד, גם אם אנחנו נכניס כסף בה. זה היה אינסטינקט שלך. זה המומחיות שלך, מימון.
תסתכל, כשאתה קונה עכשיו דירה להשקעה, זה לא משנה דרך אגב אם זו דירה ראשונה או שנייה, שאתה מחליט על דירה להשקעה. קח 1,000,000 שקל, שיש לי נזיל, וקח עוד 1,000,000 שקל מבנק המשכנתאות נניח, קניתי דירה ב2,000,000 שקל. אני, כנראה הסחירות שאני אקבל על הדירה, תכסה את עלויות המשכנתא.
נכון.
בערך, עוד פעם, לא נכנס אם זה יהיה 6,000 או 4,000.
יהיה דומה.
יהיה פחות או יותר דומה, יכסה את אותם 1,000,000 שקלים שמקבל. צריך לזכור. 50% בערך, מתוך ההחזרי משכנתא, אני מחזיר לעצמי לכיס, כי זה הלוואה שלקחתי מהבנק. כלומר, אני כאילו מפסיד במרכאות, סליחה, הסוחר שלי משלם במרכאות רק חצי מהשכר דירה לטובת המשכנתא, השאר זה לקרן שאני הלוויתי מהבנק. עכשיו, בוא נקפוץ קדימה 10, 20, 15 שנה, שאני אמכור את הנכס ואני אקבל יותר כסף, או שאולי אני אשאיר את הנכס בכלל עכשיו 20 שנה, שיעמוד בצד. שיעבוד. שיעבוד. אני בא ואומר, כי מצד שני, אתה יכול לקחת את אותם 1,000,000 שקלים, להשקיע אותם בבורסה, בסדר?
זה מה שנקרא אלטרנטיבה, שעושים עסק.
לקחת אלטרנטיבה, אבל יש גם אלמנט פסיכולוגי לדעתי. שאני אצא לפנסיה בעוד 20 שנה,
אז הכסף ששמתי בבורסה יהיה שווה הרבה כסף, בסדר? יהיה שווה 2 מיליון שקל. אני לא רוצה לגעת בו. אנשים לא רוצים לגעת בכסף, אה, הוא צובר לי תשואות, הוא גדל. לעומת זאת, אותו נכס, שכבר לא תהיה לי כנראה משכנתה עוד 20 שנה, עזוב שהוא שווה כבר יותר. עזוב שהסחירות שלו כבר כנראה לא תהיה 5,000 או 6,000 שקלים. הוא יכניס לי פנסיה או הכנסה,
הכנסה פסיבית.
קבועה, בלי לעשות שום דבר. ויש לי עוד חיסכון בקירות. כסף שנמצא בקירות. אני חושב שתמיד עושים את הבחינה, האם זה שווה או האם זה שווה.
לא, אבל צריכים גם להסתכל בעיניים פקוחות. אתה יודע, בדיוק הבוקר התמודדתי עם דבר כזה מול לקוח, שאני צריך להסביר לו את החשיבה הצועתית. בצועה היום, זה לא דברים מזירים, זה לא כמו שאנחנו התחלנו לפני שנים להתעסק בנדלן, זה היה 6%, 7%, צועות שהיה בהם בשר, אתה יודע מה, עם צועה של 7%, 7.2, אתה מכסה משכנתה של דירה שלמה, כאילו 100% מימון, אתה מכסה אחד לאחד, אתה אפילו מכניס כסף, רווח על ההון העצמי שלך בריבית של המשכנתה. היום אתה צריך להסתכל על הכל, וגם להסתכל מה יקרה אם לא יקרה, זאת אומרת, מה יקרה אם לא יעלה ערך הנכס. אבל סתם נתתי לו לדוגמה שגם אם אנחנו לוקחים ומשלמים ומוסיפים כסף על המשכנתה, אנחנו מוסיפים, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו עכשיו לוקחים, קונים דירה בערך במיליון שקל, ולקחנו כמה? 600 אלף שקל משכנתה, 700?
לקחת 750 דירה ראשונה, לזוג יש רק 250 אלף שקל.
יופי, עכשיו, על משכנתה כזאת, היום אתה מחזיר בערך 4,200, נכון? אתה מקבל על הדירה הזאת 3,000, אוקיי?
אם תלוי,
עזוב, בוא.
בסדר, כן.
2,800, 3,000. בוא נגיד שאתה צריך להוסיף 1,500. בסדר, אני איתך, כל חודש. עכשיו, שמת את ההון העצמי שלך, הרי לקחנו, כמה אמרנו? 700? שמנו 300 אלף, נכון? הוספנו כל חודש 1,500 שקל ל-20 שנה, 360 אלף. עלתה לנו הדירה ב-240 תשלומים, אני מזכיר לך שאני ירושלמי, עלתה לנו 660 אלף שקל. נכון?
נכון.
זאת אומרת, מה עושים כולם? מחפשים דירות מתחת למחיר שוק? תראה מה קנינו. קנינו דירה של מיליון שקל, ב-660 אלף שקל, זה הכסף עלה לנו. עשינו עסקה פנטסטית. למעשה,
אתה קיבלת יותר כסף, כי
יפה.
עוד פעם,
כשאתה
מקבל את
ה-3,000
שכירות, עוד פעם אני חוזר, שאתה מקבל את ה-3,000 שכירות, והיא יורדת למשכנתה, חלק מהכסף של המשכנתה, הוא מקטין לך את הקרן, את החוב שלך לבנק.
יפה, אז אנשים צריכים האלה. להפסיק להסתכל בעין הצרה של, אתה יודע, אני עכשיו פותח קורס, ואחד הדברים שאני מלמד בקורס, לא להסתכל, כל האחוזים שכולם אומרים לנו, הרי אנחנו הולכים לתיווך, הולכים לאיזה מקום, חבר פוגש אותנו, כמה אחוז עושה הדירה שלך? הבל אבלים. על מה עושה את האחוז? על הכסף? על הדירה? האם אנחנו סופרים 11 חודש? האם ספרת את ההוצאות? אף אחד, 10 אנשים, 12 דעות. בוא, אנחנו ניקח את הכסף שלה, בוא נבדוק את הדרך, מה עשתה הדירה. אבא שלי לימד אותי, לבדוק מה נשאר לי ביד, מה עשינו ביד, ואיך סידרנו את זה, וכמה כסף בסוף קורה לנו, האם מה קורה אם הדירה לא עולה בערך שלה, מה עולה אם הדירה כן עולה בערך שלה, האם אנחנו מרוויחים, אני מסתכל על הדברים, אני קורא לזה השיטה של צחי בקורס שלי, בדרך אחרת.
נכון, אני חושב שזה, ההסתכלות היא צריכה להיות שונה לחלוטין. אני מאוד מסכים, צריכים, עוד פעם דרך אגב, זה מאוד מאוד תלוי אם הזוג הזה מסוגל להכניס לכיס כרגע 1,500 שקלים.
סליחה.
מבחינת גירעון, אתה יודע.
לא, הוא... סליחה, אז זה, בגלל זה אתה יודע, יש דבר שאותי מטריף, ואני אנצל את מה שאמרת עכשיו בשביל להגיד את זה. יש, שאתה היום מסתכל במדיות והכל, אתה רואה, בוא לקנות דירה ללא און עצמי. אוקיי? קודם כל אני לא מאמין בזה, ואתה יודע שאנחנו לא מאמינים בזה. שתיים, אתה עם 5 אנשים שאתה עושה להם ביום משכנתאות, יש לך 5 משכנתאות אותו דבר? לא. כל בן אדם הוא משהו אחר. כל זוג הוא משהו אחר, כל יחיד הוא משהו אחר, כל אחד יש לו צרכים אחרים, כל אחד יש לו הכנסות אחרות, כל אחד יש לו בזבזנות אחרת, כל אחד יש לו משהו אחר. זאת אומרת, הבסיס, ואחת הסיבות שאנחנו יושבים ביחד וזה מחבר אותנו, אנחנו בודקים ויורדים לעומקו של כל אדם ולא חיים על סיסמאות. אנחנו חושבים שלכל בן אדם צריך, אתה יודע, ישבתי, עשיתי ייעוץ, נכנסו לי לאותו ייעוץ שני גיסים. והם אפילו עובדים באותה עבודה, באותו מקום, אז אחד אומר לי, את אומרת, הגיס, התחלתי עם זוג, ונכנס הגיס הרווק, ואז הוא אומר לי, אני אותו דבר, אמרתי לו, אין דבר כזה אותו דבר.
אין אותו דבר.
ואתה יודע מה, ובסוף הייעוץ עברתי אליו, וזה לא שהוא אותו דבר, הוא שונה לחלוטין. אין שניים אותו דבר, אז כל אחד שיבדוק את עצמו, ויבדוק מה מתאים לו, אפשר לקנות עם מינימום און עצמי, אם יש לך עודפי הכנסה, שאתה יכול לקחת הלוואות נוספות, הלוואות משלימות, או אתה יכול להגדיל את העון העצמי.
אבל צריכים לבדוק את הכל, אתה יודע, כי קח 100% מימון, זה בסדר, ויש כאלה שעושים, ויש חברות שמציעות את זה. אבל בסוף אתה צריך להבין שאתה גם צריך לשלם את הכסף.
צריך להחזיר.
ושאתה לוקח עכשיו משכנתה של נכס להשקעה, של 1.5 מיליון או 1.8 מיליון, ואתה לוקח 100% מימון, ואתה יודע מה צריך, גם 90% וגם 70% מימון, זה הרבה כסף, וכנראה זה יותר כסף, אתה תצטרך להחזיר את המשכנת, את המימון הזה יותר ממה שאתה תקבל שכירות, ככל
נכון, המנה. נכון, משמעי.
ומה קורה אם יש לך חודש או חודשיים בלי שכירות, ומה קורה אם הלך לך שהמערכת המיזוג אוויר, ומה קורה אם יש לך, לא יודע, המקרר שאתה שמת בדירה, טוב, מקרר זה כבר כסף קטן, אבל יש בלטמים לדבר הזה, ועזוב, ואם אתה עוזב את המקום עבודה מסיבה כלשהי, ופתאום אין לך את ההכנסה הקבועה שלך, או מה שזה לא יהיה, וואלה.
שזה אתה... אני אומר לאנשים, גם אם עכשיו הם באים אליי עם 20,000 שקל עודף, בגלל שהם עובדים בהייטק, אני אומר להם, חברים, תהיו, אל תהיו שחצנים, תהיו על הקרקע, תהיו ריאליים, בואו נראה מה קורה אם מחר יש לנו תקלה. בוא נראה אם מחר, חס וחלילה, מפטרים, ובהייטק הרי זה קורה...
אתה יכול להרוויח היום יפה מאוד.
מבוקר לערב, מבוקר לערב, אוקיי? מספר לי, מנכ״ל חברת הייטק, שאני עושה לו ייעוצים מדי פעם, הוא אומר שהוא יום אחד מחכה, הוא המנכ״ל, מחכה לאחד הסמנכ״לים שלו, והם מחכים לדיון. אז הוא אומר לו, זה, הוא שואל איפה אתה? אומרים לו, הוא לא יכול להיכנס בשער. הכרטיס לא עובר לו. אז הוא אומר שייכנס לזום, הוא אומר לו, שם הוא כבר חסום, פיתרו אותו. והוא המנכ״ל, אתה מבין? אבל זו חברה עולמית. אני אומר, בוא נהיה אמיתי, בוא נראה מה קורה בוורס קייס סנריו. בוורס קייס סנריו, אם אנחנו מספיק הרענים, וקורה שמפטרים, או אנחנו צריכים להתפטר, או אנחנו קורא משהו, בוא נראה שאנחנו יכולים להכיל את המשכנתא מתוך העלות, מתוך מה שאנחנו מקבלים בדירה. בוא נראה שאנחנו נהיה אמיתיים על זה, ואז נקנה נכונות, נקנה את הכל כמו שצריך.
עדיף דרך אגב לך, שמע, אני חושב שעדיף לך לחלק, אולי לקחת 2-3 נכסים, גם אם יש לזה משמעות של מס רכישה, וזה לא משנה, 2-3 נכסים יחסית במרכאות זולים, פצל את הסיכונים. נכון, זה אולי קצת יותר כאב ראש, אבל איך אמרה לי פעם, בסוף אתה דרך אגב תרוויח הרבה יותר כסף מזה, ואתה תישן יותר טוב בלילה. ואתה רואה, דרך אגב, אני רואה, יש לי לקוחות, שאתה רואה, פה יש לו דירה שהוא קנה ב-700, ופה ב-1.2 מיליון.
כן, אבל גם פה אני רוצה להזיר. גם פה אני רוצה להזיר. יש אנשים, אתה יודע, אני פוגש את הייעוצים, אני פוגש את האנשים האלה, שברגע, אתה יודע, אני גם מסתכל על אנשים ואני קורא שפת גוף. ברגע שאתה אומר להם יותר מנכס, אתה רואה את הפרצוף שלהם מתקרקם.
יש כאלה שהם לא בנויים לזה, ברור, ברור.
אז אני אומר, תתאימו את העסקאות אליך. אתה יודע, שואלים אותי, מה ההבדל ביני ובין אחרים בייעוצים? אני לא עושה ייעוץ כמוך של משכנתאות, אני עושה ייעוץ מה לקנות והכל. אני אומר, אני חצי מהזמן לומד את הבן אדם לא רק ברמה של הכסף, הכסף הכי פחות מעניין, כדי שבסופו של דבר אני אקח את הכסף שלו למקום הכי טוב. צריך להתאים את זה לאופי, לחוויות. היה לי בן אדם שהגיע אליי מעל 2 מיליון שקל, ולקחת אותו בלי משכנתה של שקל. אני, צחי קווטינסקי, בלי למנף, זה כאילו...
בסדר, גם זה נכון.
אבל מה, ידעתי, שאם אני אומר לו את המילה בנק, אם הייתי מחבר אותו למוניטור, הבן אדם היה כמעט הולך להשפוז. אתה יודע מה? בדירה השלישית שלו, בדירה השלישית כבר לקחנו 200,000 שקל, ובדירה האחרונה הוא כבר מינף יותר.
בסדר, זה צריך לאט לאט, ואני חושב שזה עדיף לעשות זה ככה, מאשר להלחיץ אנשים. יש כאלה שאתה מדבר איתם ומקבלים חום. יש כאלה.
הם לא ישנים בלילה. יש אנשים, הם לא מבינים שזה ממונפים. וכאן אני רוצה לדבר על עוד משהו. אופר, ברשותך.
רגע, בוא נצא 2 דקות לשיר.
יאללה,
אתה מרשה לי? 2 דקות להפסקת שיר. אני אלך להגיד לשוקי שלום, אני חייב, לא ראיתי אותו מלא זמן.
יאללה.
walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit room. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call.
תעשייה, כל מה שרציתם לדעת על נדלן. פרלמנט הנדלן, עכשיו ברדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, צחי קוונטינסקי, מה קורה?
אהלן.
כן, אתה בדיוק אומר, אתה יודע, אתה בדיוק אמרת את הפקקים, ואני אומר, זה לא השתפר, ואני אומר, ריקו דיבר על הנדלן, וזה... שמע, יש לך כאן, כרגע, בכיתה א' נכנסו 170 אלף ילדים. 20 שנה מהיום, זה חלק לחצי. תוסיף גם את האלה שלא התחתנו,
תוסיף את ההורים שלנו שיהיו בריאים שחיים יותר ויותר, תוסיף עליות קצת מחול, תוסיף גירושים בדרך שיהיו. מה שבונים היום, אנחנו צריכים 200 אלף יחידות דיור בשנה חדש. לא, אולי הגזמתי, 150.
שכחת עוד משהו. ריקו שמח שיש 80 אלף התחלות בנייה. אנחנו בחוסר, אנחנו באוברדרפט. אנחנו למעשה, אם תסתכל ב-2016-17, תקשיב, לא לי. אתה יודע מה? קטונתי, מי אני? תקשיב למנהלי ארגוני הקבלנים וכולם. אז חסר 150 אלף דירות.
אתה היום בחוסר של 200 אלף, ואתה צריך כל שנה לייצר באזור ה-100 אלף, בשביל איפשהו להיות מאוזן, בשביל ליישר את הקו. נגדיר את זה ככה.
כן.
ברגע שאתה מוריד את זה, ועכשיו לצערי הרב אין מקומות כאן במרכז הארץ, אתה צריך לפתח עיירות ואזורים, ואני אומר את זה כל פעם, אתה צריך לפתח בנגב, בגליל, בשומרון.
אבל אתה יודע מה הבעיה בזה? וגם זה אני צועק, וברוך השם כל מה שאני אומר מוקלט, מפתחים כבר, נכון? כבר עשו פיתוח, עשו חריש, עשו קרמגת, עשו הכל. מה שכחו? שכחו תחבורה. אז תגיד, רגע, חריש אין תחבורה?
רק כביש 6, זהו.
איזה כביש 6?
גם כן, הוא לא...
היית בחריש?
כן, פעם אחת.
כמה זמן לקחה להגיע מכביש 6 לחריש?
כן, לא, לא, זה מורכב, לא.
זה אשליה, אתה רואה את חריש, אתה רואה את חריש מכביש 6.
תשמע, צחי, זה לא רק חריש.
אבל גם תצא מחריש לעבוד.
עזוב, זה לא רק עיר מגורים. אתה לא צריך רק עיר מגורים, אתה צריך עיר שיש שם אוניברסיטה, בית חולים, מרכז תעסוקה כלשהו, תחבורה ציבורית יעילה בתוך העיר.
לפני האוניברסיטה, שיש שם חינוך יסודי כמו שצריך, חינוך תיכון כמו שצריך.
יפה, ואז אתה תצא למצב שמחוץ לעיר לא צריכים לצאת, ואותה גברת שגרה בחריש לא צריכה רכב בשבילה, ואז אין לך עומסים בתוך, כי היום בטוח, בלי להכיר את חריש, אתה יודע, בטוח יש פקקים בתוך חריש. למה? כי הם לוקחים את הילדים הלוך חזור בגן. למה?
תגיד לי, היום, אתה יודע, אני ירושלמי, אתה מסתובב בתל אביב, היום חופרים את הערים שלנו כדי ליצור רכבת. מקימים עיר חדשה. מקימים עיר חדשה. אי אפשר להכין לתשתית של רכבת? אי אפשר להכין את כל התשתיות העתידיות של הרכבת קלה? אתה מבין שמה שקורה פה זה עובד עקום. משהו קורה פה, אין תכנון מראש, אין חשיבה,
דרך אגב,
יש רק עשייה פופוליסטית קדימה.
אני חושב שהדבר הכי קל מבחינת תחבורה ציבורית זה לא לחפור בורות. זה תחשוב, שאתה לוקח עכשיו תארים, קח את כל גוש דן, מפתח תקווה, הרצליה, אפילו נתניה, ותבנה רכבות עיליות, חשמליות, רמפים כאלה, שעשו עיגולים כמו של האולימפיאדה כאלה,
כן.
ואז יהיה לך כלומר, אזורים משיקים שתוכל להחליף רכבות, אופס, ולדלק.
כמו האוטובוסים של התיירים שיש בחוץ לארץ.
בדיוק.
השתי קומות האלה.
בדיוק, אבל תחשוב שאתה עושה את זה עם זכות קדימה, ואתה יכול לעלות עכשיו בנתניה, לעבור 10 תחנות, לרדת בהרצליה נניח, לעבור מהרצליה אוטובוס, לרדת ברמת אביב, ולעבור על... כלומר, או בתוך העיר. פתרת את הבעיה, אתה לא צריך לחפור, כולה אתה צריך חשמל למעלה באוויר, אבל עזוב, לא בשביל זה התכנסנו. מה השינוי שצריכים לעשות מבחינת...
אז בוא, אני חושב שאחד הלקחים, שזה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו הרי, אנחנו אנשים שחצנים, אנחנו חושבים שאנחנו כל יכולים.
אנחנו יודעים הכל, דוד
שלי. ואני חושב שקיבלנו כמה סתירות לחי שהזכירו לנו לרדת לקרקע, זה גם הקורונה, וזה גם כל מה שקורה עכשיו. ואנחנו מבינים כבר שעל מזל אי אפשר להסתמך. זאת אומרת, אין מצב כזה שאנחנו קונים, והכל עולה, והכל נהיה, והכל נעשה, וכל דבר קורה לבד. ואני חושב שאחד הלקחים זה שצריכים להתנקצע בקטע. אנשים צריכים להבין שאנשים עושים עסקת נדלן, הם עושים עסק. כדי לעשות עסק צריך להתמקצע, צריך לדעת. אנחנו כדי להצליח, אנחנו צריכים להיות המנכ"לים של העסקאות שלנו. קודם כל בוא נלך ונעשה את הדברים מסודר. בוא נלמד מה ונעשה וניקח בעלי מקצוע כמוך, נבדוק את היכולות הכלכליות שלנו. בוא נדייק את ה... שלא ניכנס לעסקאות שנעשה להם דברים שהם מעבר ליכולות שלנו. בוא נכין לפני זה את הקרקע אצל יוצא כלכלת המשפחה שיסדרו לנו את הכלכלה המשפחתית שלנו. אם אני מדבר עכשיו עם איש הייטק, עוד פעם, אותה שיחה מקדימה, ואני יודע בערך כמה הוא מרוויח, והוא לא נשאר לו שקל בסוף החודש, יש לו איזושהי בעיה. חוץ מזה, עצם העובדה
ש... פותח סוגריים, יש הרבה משפחות הייטקיסטיות שמרוויחות יפה מאוד, ובסוף החודש לא נשאר להם שקל.
אז אני אומר לך שדווקא שאתה מרוויח יותר, פחות נשאר לך. עכשיו, גם אם אין לך את המשכורת של 40,000, ויש לך 20,000, תמיד תשאיר איזה שפיל. אנשים שוכחים ש, 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 שצריכים להכין איזה עתודה להמשך שלהם. אנחנו לא יכולים כל הזמן לחיות על הקצה. אז קצת לעשות סדר ולחיות בגובה שלנו. אבל בוא ניכנס לעסקאות הנדלן, בוא ניכנס מסודר. בוא נעשה חקר שוק. אנשים לא יודעים מה זה חקר שוק. אתה שואל אנשים מה זה חקר שוק, אתה אומר, אתה שומע אנשים עושים חקר שוק, מה הם עושים? הולכים למתווך ורואים דירות, נכנסים ליד שתיים ורואים דירות, נכנסים למדלן ורואים מחירים. לא,
אבל אם הוא הולך אליך עכשיו, אתה, איזה שינוי הוא ייקח? מה, אתה תהפוך אותו עכשיו בוא תהיה, אתה מתווך, בוא תהיה אתה היועץ המשכנתות, תהיה אתה עורך הדין?
אתה יודע מה, לפני זה, לא כל אחד יכול להיות כל היום בשטח, אבל בוא תעשה את זה נכון. קודם כל, בוא תבנה לך את הדרך. בוא תקנה את הדירות במקומות שמתאימים לך לקנות. שאתה בנוי לעשות בהם את החקר שוק. חקר שוק זה עבודה קשה. בוא תבין מה זה חקר שוק. בוא תבין שהבן אדם זה לב העסקה. יש לי פודקאסט כזה, האדם הוא לב העסקה. גם אתה כבן אדם, וגם מי שאתה הולך לקנות לו, לקנות בשבילו שהוא יגור, או שיקנה ממך את הדירה בהמשך. תבין מול מי אתה עומד, שתדע להתאים לו את המוצר. הרי אם אתה צריך ללכת לקנות דירה למשפחה רוסית, אתה צריך לדעת מה הצרכים שלה ומה היכולות שלה. כמה כסף הם יקחו, איזה גודל של דירה הם יקחו, ואם אתה קונה לאיש עסקים, לאנשי עסקים, איזה גודל של דירה?
זהו, אתה קונה גם דירה, איזה סגנון שיפוץ אתה צריך לעשות לך?
השיפוץ נובע כתוצאה מזה שאתה יודע מי הלקוח שלך.
ככל, אתה לא צריך לשפץ בכל כך הרבה כסף וכל כך הרבה דברים, בשביל משפחה שיחסית, בשביל אזור שהוא, סתם דוגמה בלי להעלי, ולא יודע, אזור הדר בחיפה.
הוא פחות מתאים. אני משפץ עכשיו דירה שמה, ואני אומר לך שאנחנו משפצים ברמה של חומרים טובים, הכל טוב, ברור. אבל אני לא צריך לעשות שם מטבח של רגבה, ואני לא צריך לעשות שם אסלות של פרידריך הטאבן. צריך לעשות דברים אסתטיים, איכותיים, heavy duty, דברים שיחזיקו מעמד גם מבחינת התחזוקה שלנו. לטפל בחשמלים, לטפל במים, לטפל בדברים שעלולים לעשות נזק. ואתה תהיה מסודר. אתה לא יכול לעשות את אותו דבר אם אתה קונה דירת יוקרה, בגלל שאם לא תשים מטבח עם טריקות שקטות של המגירה...
אם אתה תעלה שלושה רחובות מהדר למעלה לכיוון גולום, אתה לא יכול לעשות את זה.
יפה. אז צריכים לדעת איפה אנחנו עושים. אז בוא נלמד את האזורים שלנו כמו שצריך. בוא נשקיע, בוא לא נשמע רק מה שאומרים לנו. הרי אנחנו באים, עם כל הכבוד לחברה המתווכים, אנחנו באים, מתחילים פינוי בינוי וזה, בוא, לאט לאט, פרופורציות, פרופורציות, בוא נבדוק, לא כל מה שיש לו התכנות לפינוי בינוי, קורה פינוי בינוי, דברים לפעמים נתקעים, בוא נבדוק מה יקרה אם לא יקרה, נלמד לעשות את זה, בוא נעשה
זה בונוס, הפינוי בינוי זה בונוס, זה גם יכול לקחת 30 שנה ו-20 ו-5 שנים. זה בונוס. שמע, אני מכיר משפחה שרכשה לפני יותר מ-10 שנים, יותר מ-10 שנים נכס בהרצליה. לא חשבה על פינוי-בינוי. 3 חודשים אחרי, כן, אנחנו עושים פינוי-בינוי. אני אומר לך, מי שמחר רצה להתאבד בטח, כי הוא פספס ב3 חודשים, קפיצה של 300,000 שקל לפחות. אבל זה בונוס. להסתכל על זה כבונוס. לא בגלל זה...
אתה יודע, אני קניתי דירה לזוג חרדים. בנשקים. אתה יודע מה זה בנשקים? בנים של קדושים. זה צאצאי הדמורים.
אני מכיר הרבה חרדים, כמו שאתה יודע, אבל את השפה הזאת.
אז זה במקרה, בגלל שקניתי להם, ידעתי, אני עובד המון עם חרדים. ואתה יודע מה? ואמרתי להם, קניתי להם דירה זולה יחסית, ואמרתי להם, בואו, אנחנו קונים את הדירה בגלל שזה התקציב שלנו, ואנחנו יכולים להזכיר את זה בסדר, אבל אל תדמיינו דברים. קודם כל, 3 חודשים אחרי הקנייה, מצלצלת אליי אותה אישה, ואומר, היא קוראת לי אבא. אבא, אמרת שלא ידברו איתנו, ועכשיו הוזמנו לכנס ולחתימה של פינוי-בינוי. זה עוד לא קורה, אבל זה כבר יש תהליך. והיום מציעים להם פי 2, אנחנו שנה ומשהו, פי 2 ממה שהם קנו. אתה יודע, אמר ריקו, וגם אמר לי את זה אריק מירובסקי בפודקאסט שלי, 18%. קודם כל זה ממוצע. 2, אתה יודע שטירות שקנינו בטירת קרמל עלו ב-50%, לא ב-18%, כמעט הכפילו את עצמם, זה 100%, כן?
היה לי מורה תמיד שאמר... 8 אנשים, סליחה, 8 גברים בחדר ואישה בחודש 9, בממוצע כולם בחודש ראשון.
כן. לא, אבל צריך להיזהר מאוד בדברים, גם בנושא של עליית מחירים, אין עליית מחירים גורפת ואין ירידת מחירים גורפת, ולא צריך להקשיב לממוצעים האלה, בגלל שיכול להיות שתי שכונות אחת ליד השנייה וכל אחד מתנהגת אחרת. אני אומר, בואו נתעלם מהרעשי חוץ, בואו נתרכז ונעשה חקר שוק נכון, בואו נבנה, אתה יודע, יש לי, אני יש לי קורס שעכשיו עשיתי אותו הרבה זמן בזום, 10 מפגשים בזום, הם היו אמורים להיות 10, ועוד סיור שטח, הם היו אמורים להיות 1.5 שעות, אני תמיד, אתה יודע, אנחנו אוהבים לתת, אז הם תמיד הפכו 1.75 שעות, ועכשיו שיניתי את זה לקורס שאני עושה אותו פיזי וזום, זאת אומרת גם וגם, והקורסים, הרצאות יותר ארוכות, בגלל שאני חייב להכניס יותר ידע, בגלל שאני רואה שאנשים מפספסים. הכרחתי את עצמי להגדיל את הקורס, לעשות 2 סיורים, לקחת את האנשים, לבחון, איך לבחון דיר, ללמד אותם איך לבחון את הדירות, איך לעשות, בגלל שחשוב לי שאנשים יעשו נכון. אנחנו יותר מדי עניים בשביל לפספס.
כלומר, בסוף הקורס הזה הוא לא להפוך את הקורסיסט להיות נדלניסט, תהליך הרוז, אבל הוא להפוך את אותו קורסיסט להבין שאם אתה תדבר איתו על תשואה, או יועץ משכנתאות תדבר איתו מה זה ריבית הפריים, או שהוא יסתכל על...
זה לא רק זה, גם אם הוא יקנה את הבית מגורים שלו, התשואה לא מעניינת.
כן, לא, אבל
לקנות שיבין. נכון.
זה בדיוק השבוע, דיברתי עם איזשהו... מתווך נדלן שהוא לקוח שלי כרגע. הוא אומר לי, וואלה, אני צריך לעשות קורס יועץ משכנתאות, כמה שאתה מסביר לי את הדברים, אני עדיין חושב שאני צריך להבין את זה, לא בשביל לעסוק בזה.
תקשיב, אני מסביר לכולם, וזה יפה מה שאתה אומר, שצריכים להיות מנכלים של העסקה. למה אני אומר שצריך, גם אם אתה לא הולך להיות זה שעושה את העסקה, למה אני אומר שאתה צריך להיות מנכ״ל לעסקה? מה זה מנכ״ל? מנכ״ל זה בן אדם שיושב עכשיו ליד שולחן, בדרך כלל השולחן שלו, השולחן שלו ריק.
נכון.
אוקיי? עכשיו הוא יושב, הוא רוצה עכשיו לקנות נכס, מה הוא עושה? הוא מזמין את היועץ הקרקעות שלו, הוא מזמין את העורך דין שלו, את העורך חשבון שלו, בונים תקציב, בונים את היועץ המשפטי שלו, ואז הוא שולח אותם למשימות, איך הוא תבחנו? ואז מביא האיש של הקרא של הנדלן, מביא את הדירה, היועץ המשפטי בודק את זה משפטית, היועץ הפיננסי, החשב, בודק את זה כספית, ומביאים לו את כל הנתונים. והוא שומע את כולם, ולפעמים היועץ המשפטי אומר לו לא לקנות. ולפעמים היועץ הפיננסי אומר לו לא לקנות, אבל הוא רואה את הדברים בגדול, הוא רואה את זה במקרו, והוא אומר... דווקא אני כן קונה את זה, אני לא קונה את זה, אני מחליט בגלל שיש לי את כל הכלים, אבל הוא צריך שיהיה לו הבנה במטריה. אני אומר, בואו תהיו מנכלים של העסקאות, בואו תעשו את הדברים, בואו תיקחו את בעלי המקצוע הטובים, תעשו את הדברים נכון, וגם תהיו חוקרים נכונים, קורס, ואז תצליחו.
קורס מנכלי נדלן. זה ה...
אני משנה את השם.
קורס מנכלי נדלן, כן.
לא, קורס מנכלי העסקה.
כן, תהיה המנכ״ל של עצמך.
דרך אגב, אני מלמד את האנשים, וזה דבר שלמדתי בכל השירות הביטחוני שלי הצבאי, בתואר שעשיתי באוניברסיטה, ללמוד לחשוב את השפה, אתה יודע, כדי לדעת איך לעשות את זה נכון. אתה יודע, אני פעם הייתי עם גדעון עזרא ז"ל, אשתי עבדה איתו, ושאלו אותו, למה אתה לא מרצה בערבית? הרי הוא היה ערבי, היה ערביסט ידוע. הוא אמר, אני יודע להרצות בשפה שאני חושב. הוא אמר משהו שבעצם אומר, תעשה את הדברים שאתה מבין את השפה. וזה אומר, אתה מדבר גם את השפה, אתה חי את השפה, בוא נחשוב נדלן. ברגע שאני פחות מלמד טכניקות, אני מלמד איך להבין את הדברים, איך תהליכים קורים, איך דברים משפיעים, איך להבין רמזים,
ברור.
איך לחקור, טכניקות שכל אחד יעשה לעצמו.
אתה יודע מה, אתה נוסע לשבועיים בחול, שבוע בחול עם רכב, אתה עושה תכנונים, אני חבר בהרבה קבוצות כאלה, טייסלים וזה, אתה רואה, אנשים מתכננים להם אקסל, פה אני הולך לארוחת צהריים, פה אני חוזר להתקלח במלון, אתה יודע, אתה עושה תוכנות, בשביל שאותם שבועיים שהשקעת בהם הרבה כסף, לא יתבזבזו, או לא תגיד שלא ניצלת את כל היום הזה. אתה הולך לקנות עסקת נדלן, זה לא משנה אם אתה קונה נכס ב500,000 שקלים או ב3,000,000 שקלים. בוא תעשה את זה גם כן נכון. תבין בדיוק, תראה איפה כל צעד, איפה המכשולים שלך, איפה הבלטמים, שביתת נהגי המוניות במרכאות בלונדון, או משהו בסגנון הזה, שיכולים לה...
דפני ליף שיורדת פתאום לאוהלים, ובונה אוהלים באמצע, וכל השוק הנדלן נעצר.
נכון, עכשיו זה משנה. אז לא, קח את ריבית הפריים שקפצה, זה שינה לאנשים תוכניות. אפרופו, אני חוזר עכשיו לשיחה עם ריקו, אם אפשר, הייתה לי לקוחה שמצלצלת אליו, ואומרת לי, אופר, ההחזר שלי עליה ב-200 שקלים. אני שואל אותה, תגידי, וכמה את משלמת 300-400 בערך? ואת מקבלת שכירות על הדירה? אומרת, כן, אני גם מעלה להם עכשיו. אז מה את בוכה? אז מה את בוכה? אבל צריכים להבין את זה.
אגב, זה הבעיה הגדולה, וזה המזל שלנו, בגלל שעכשיו העלו את כל התנאים לקניית נכסים, את כל ההקשיות שיש, מזה שלא נותנים לנו למנף את הדירה הראשונה, אני מדבר בבנקים, לא במימון חוץ בנקאי, וזה עם ה-8%, ירדו כמות האנשים שקונים עסקאות להשקעה, ירדה לנו התחרות בהשכרה, ואפשר לעלות מחירים. עכשיו, אני לא מעלה מחירים, אבל אנשים מנצלים את זה שאין להם תחרות, ושאחת הטעויות, דרך אגב, נפתח את זה ולא נעשה דיון, ושאנחנו כבר בסוף, זה שצריכים פה לא לבנות דירות למגורים בישראל, צריך לבנות דירות להשכרה, זה יורד את המחירים.
נסתכל, מה שיקרה בסוף, לדעתי, אנחנו נגיע לשלב שיהיה כאן יותר אנשים שיש להם, מרבית האנשים בישראל יש להם, יהיו להם יותר מדירה אחת, והם יזכירו, וחצי מהאנשים יגורו שם. יהיה כאן פער של המון המון אנשים ללא נדלן, והמון המון אנשים עם נדלן. ואני חושב דרך אגב שעכשיו זו תקופה כן להשקיע בנדלן.
הכי טובה.
כי יש פחות, כי אם אנחנו זוכרים, אתה רוצה לקנות דירה ב-X כסף, ואז המתווך אומר, יש מישהו שהציע ב-20,000 שקל יותר, ופתאום כולם עטו, והדירות היו על המדף שבוע, 10 ימים, היום המצב הזה השתנה, וזו הזדמנות, אני חושב שכן, ללכת ולקנות נדלן.
אבל להיות חכמים ולהיות סבלנים, ולא לקפוץ, ולהיכנס לדירה, ולא להקשיב, זאת אומרת, לשמוע את מה שאומרים לך, אבל לדעת את הדברים, לחקור את האזור שלך, לדעת להקשיב לתוך המוח שלך.
ואני אגיד לך משהו שאשתי כל הזמן אומרת, שהיא רוצה דירה, גם דירה להשקעה, שזה עסק, להתחבר אליה גם פיזית, רגשית, לראות שלה כיף. בדירה הזאת, וזה לא עוד מכלאה. ואני ראיתי מכלאות, תאמין לי, אני הסתובבתי בחיפה וראיתי מכלאות.
למה בחיפה? כשאני התחלתי לחקור את שכונת התקווה, אני מודיע לך, אני אחד שלא בוכה. אם הייתי גם מתפרץ, אבל אני מאוד דומע, אני מאוד רגיש, אני אומר לך, שנכנסתי לדירה, ראיתי בחור אתיופי, יושב בדירה של 10 מטר, לא יכולתי להישאר בפנים, יצאתי החוצה, הנשימה שלי הייתה בדרך לבכי, לצערי אני לא יודע להתפרץ בבכי. הדמעות שלי ירדו עד הרצפה, ולא יכולתי לתפקד, לא יכולתי להמשיך ללכת. זה פשוט כאב לי.
ואתה אומר, אני לא רוצה להיות בעל נכס כזה, כי זה לא...
בחיים לא.
כי זה לא.
דרך אגב, אם יעשו דירות להשכרה, יפתרו את הבעיה הזאת.
צחי היקר, אני תמיד שמח לארח אותך כאן.
זה תמיד קצר מדי.
זה קצר, זה שעה.
אנחנו צריכים, לא, אני יודע, זה שעה. אנחנו
צריכים יום נדלן.
אנחנו צריכים יום נדלן.
אני אדבר עם שוקי, נעשה שום יום נדלן כאן בתוכנית, נעשה סשנים, נביא, עושים את זה.
יאללה.
שוקי סגור. שוקי אומר, בסדר. שתהיה לך שנה טובה, מוצלחת, בריאות ואושר לכם, לכולם, לכל המאזינים, לדרור שכרגע מבלה בהודו.
שיעשה חיים משוגעים, מגיע לו איש מקסים.
לריקו שמלווה אותנו כל השנה, כל שנה. לאוסנת היקרה ולשוקי על באמת שכאן פתחו לנו את הבית כאן ברדיו סול ולגידי שתמיד נמצא לפניי. אנחנו נגיע אחרי סוכות לדעתי, אנחנו נחזור כמה שבועות של חופשה. בריאות ואושר צחי, שנה טובה.
שנה מדהימה, שנה של עשייה.
אמן, אמן. כל טוב, ביי. אני כבר